וואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, תתוו בתיווה תפשין עין תת, מסכת חולין, דף חף וו. למאזינים מרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הימים שלפנינו, השבועות שלפנינו, מכונים שובבים תת. שובבים ראשי תיבות של שמות הפרשיות, שמות וערה, בו בשלח יתרו משפטים, והוא רמז לפסוק בספר ירמיה, שובו בנים שובבים, ערפה משובותיכם. מבואר בשם האריזל, שימים אלו מסוגלים לתקן פגמי הנפש במידת יסוד, ומתחילים בפרשת שמות לפי שקוראים במניין שיבוד מצרים, שעל ידו נתקן פגם אדם הראשון. מסיימים בפרשת משפטים שקוראים בה כי תקנה עבד עברי. בשנה מעוברת כמו השנה הזו מוסיפים תת, שזה ראשי תיבות של הפרשיות תרומה תצווה, ועיקר תיקון השובבים בשנה מעוברת. ומנהג תניות אלו בכל השנים, אלא שבשנה מעוברת מתקן יותר. כמו שכותב רבי חיים ויטל זצ"ל, ובימים אלו הוא תיקון גדול לקדש עצמו במותר לו. כך כותב כף החיים, ועיקר היסוד למנהג התענית הוא ביום חמישי. ויש שנהגו להתענות גם ביום שני, והמתענים בימים אלו יזכרו לקבל את התענית במנחה לפניה. זאת אומרת שמי שמקבל על עצמו להתענות מחר ביום שני, צריך היום בשעת המנחה לקבל על עצמו את התענית. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש, פרשת ויחי, שבת חזק, את למדנו את דפים כ"ד וכ"ה במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו, כעת נשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה על דף כ"ד הייתה, באיזה גיל הלוויים כשירים לעבודת מסע? והתשובה, מגיל 30 ועד גיל 50. שאלה שנייה, מתי נקרא כהן זקן לעניין עבודה במקדש? והתשובה, כאשר ידיו רועדות. שאלה שלישית, מה גרם לבריאותו הטובה של רבי חנינה? והתשובה, מים חמים ושמן שאימו שחתו בילדותו. שאלה רביעית, מדוע הכהנים נקראים גם לוויים? אומר רש"י, א' משום שהם משבט לוי, ב' משום שלוויים פירושו משמשים. שאלה חמישית, האם כהן קטן רשאי לשאת כפיו? אומר התוספות, רשאי רק יחד עם כהנים גדולים ולא בקביעות. שאלה שישית, במה שונה תומת כלי חרס משאר כלים? התשובה, כלי חרס מטמא מאווירו ולא מגבו, שאר הכלים להפך. שאלה שביעית, מה פירוש המילים צמיד פתיל? אומר רש"י, צמיד פירושו מכסה ופתיל פירושו שצמוד לכלי. שאלה שמינית, מניין שפשוטי כלי עץ אינם מקבלים תומה? אומר רש"י, שנאמר וכל כלי עץ או בגד או אור או סק הוקשו ושבו כלי עץ לסק שיש לו בית קיבול. שאלה תשיעית, מדוע גולמי כלי עץ מקבלים תומה ואילו גולמי מתכת אינם מקבלים תומה? התשובה, כלי מתכות מיועדים לתשמיש של כבוד, ולכן כל שלא נגמרה מלאכת נוים אין שם כלי עליהם, אבל כלי עץ ראויים לתשמישם אף אם לא נגמרה מלאכת נוים. רב נחמן ביאר שכלי מתכות יקרים ועומדים להימחר, וכל עוד שלא נגמרה מלאכת נוים, אין ראויים להימכר ביוקר. אבל כלי עץ אינם עומדים להימחר. השאלה האחרונה, אילו בעלי חיים, כלים הנעשים מעצמותם אינם מקבלים טומאה? והתשובה, עופות. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש, פרשת ויחי, שבת חזק, דפים כ"ד וכ"ה במסכת חולין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע, תחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תתוו בתיבי תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא לימוד הפינו היומי על הודף חפב במסכת חולין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפי עמוד ב'. מן המשנה הראשונה, מתוך שתי המשניות המצויות בדף חפי עמוד ב', משנה הפותחת במילים החייב בשקדים אמרים, פטור במתוקים. מן המשנה הזו, בשיאה עת הדשמה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשניות ליל שנינו כמה דינים הנוהגים בדבר מסוים ואינם נוהגים בדבר אחר, ואגב זה ממשיכתן לבאר דין נוסף. המשנה במסכת מעשרות בפרק הראשון מבארת שחיוב מעשר אינו חל על הפרי עד שנגמר גידולו, ושם יתבאר מה השיעור של כל פרי כדי שיתחייב במעשר, וזמן זה מכונה עונת המעשרות. מבואר בתוספת של מסכת מעשרות ששיעור עונת המעשרות של שקדים הוא מי שיעשה מגורה, מי שיעשה אוצר, והיינו כאשר נפרד הפרי מהקליפה החיצונית, ויהיה האוכל כאילו מונח בתוך אוצר של תבואה. דין זה נאמר בשקדים מתוקים שראויים למאכל בהגיעם לעונת המעשרות. המשנה שלפנינו תבאר שיש שקדים מסוג אחר שזמן חיוב המעשרות בהם שונה. כך אומרת המשנה הראשונה בדף חפי עמוד ב', החייב בשקדים אמרים, דהיינו השיעור שבו השקדים אמרים, שקדים שכאשר הם גדלים נעשים מרים, ובקטנותם ראויים השקדים הללו למאכל, חייבים במעשר, ואיינו כשהם קטנים שעדיין לא נעשו מרים וראויים למאכל, הרי הוא פטור בשקדים המתוקים, כיוון שאין הדרך לאוכלם בקטנותם, אלא כשיגדלו, שאז הם יהיו ראויים לאכילה. ומסביר החזוני שאפשר שהשקדים המרים בקטנותם אינם טובים יותר מהשקדים המתוקים בקטנותם, אלא שהמרים מאחר כשהם גדולים אי אפשר לאוכלם כלל, קרובה דעת בני אדם לאוכלם כשהם קטנים, ולכן הם מתחייבים במעשר שכך תשמישם. בעיקר נטיית השקדים המרים הוא על מנת לאוכלם כשהם קטנים. והשיעור שבו הם מתחייבים במעשר זה משעה שהם ראויים לאכילה, אף שלא הגיעו לעונת המעשרות, שמאחר שכשיגמר גידולם אין בהם תועלת ואינם נזרעים מלכתחילה, אלא על מנת לאוכלם בקטנותם, הרי שבקטנותם הוא כגמר גידולם, ולכן הם חייבים במעשר משעה שהם ראויים לאכילה עד שיבואו לעונת המעשרות. אם כן, באותו שיעור שבו השקדים המתוקים מתחייבים במעשר, באותו השיעור השקדים המרים נפטרים ממעשר, שאז נכנסת בהם המרירות. ומאידך, החייב במעשרות בשקדים המתוקים והיינו כשהם גדולים, שאז נגמר פריים, הרי הוא פטור בשקדים המרים, כיוון שכשהם גדולים הם אינם ראויים למאכל ואינם חייבים במעשרות. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף חפי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. הביאה הגמרא מחלוקת בדין ששנינו במשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיעה בתוספתא, שקדים המרים כאשר הם עדיין קטנים, הרי הם חייבים במעשרות לפי שהדרך לאוכלם כשהם קטנים קודם שיהיו מרים, וזה נחשב כגמר פרי שלהם. ואילו כשהם גדולים, הרי הם פטורים ממעשרות שאינם ראויים לאכילה. לעומת זאת, מן הנקרא שקדים המתוקים, כאשר הם גדולים, הרי הם חייבים במעשרות שאז נגמר פריים. ואילו כאשר הם עדיין קטנים, הרי הם פטורים ממעשרות כיוון שאין זה גמר הפרי, כי אין דרך לאוכלם כשהם קטנים. מביאה הברייתא את דעת החולק. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר, משום אביו, בשם אביו, שכל זמן שהשקדים קטנים אין חילוק בין המרים למתוקים, אלא זה וזה דינם שווה לפטור ממעשרות. לפי ששקדים קטנים לא נגמר גידולם, ואפילו שקדים המרים קטנים שראויים למאכל פטורים לפי שאינם נחשבים כפרי. ומביאה הגמרא שיש ששנו את הברייתא באופן אחר. ואמרי לה ויש שאמרו שכך אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי בשם אביו, שכאשר השקדים הם גדולים, אין חילוק בין שקדים המרים לשקדים המתוקים, אלא זה וזה דינם שווה לחיוב במעשרות. שאף השקדים המרים ראויים לאכילה על ידי בישול, ולכן דינם כאוכל, וכפי שהתבהר בגמרא לקמן. מביאה הגמרא שרב חנינא פסק להלכה כמו הלשון הראשון שהובא בברייתא, בשם רבי יוסי. אמר רבי הילה, אורה רבי חנינא להלכה כשהיה בציפורי, כדברי האומר ששקדים קטנים, בין מרים בין מתוקים, זה וזה דינם שווה לפטור ממעשרות, וכמו שאמר רבי יוסי, לפי הלשון הראשון בברייתא. שווה הגמרא לדון בטעמו של הסובר שגם שקדים המרים גדולים חייבים במעשר. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לפי הלשון השני שסובר, זה וזה שקדים גדולים בין מרים בין מתוקים, דינם שווה לחיוב במעשר? קשה, הרי שקדים המרים כשהם גדולים למה יחזו? למה הם ראויים? הרי אין אוכלים אותם מחמת מרירותם, ואם כן, מדוע הם חייבים במעשרות? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, לפיכך השקדים המרים חייבים במעשר, הועיל ויכול ואפשר למתקן, ויהיו ראויים למאכל על ידי האור, על ידי שבשלם, על ידי האש. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף חפי עמוד ב'. במשניות הקודמות מנה התנא שני מיני דברים וביאר שיש דינים הנוהגים בזה ואינם נוהגים בזה, ולהפך. כעת מבאר התנא שיש דברים שבאותו הדבר יש זמנים שנוהג בו דין אחד ולא דין אחר, ויש זמנים שלהפך. במסכת מקוואות פרק ז' משנה ב' מבואר שמקווה כשר צריך שיהיו בו מתחילה 40 סאה מי גשמים. ואם קודם שניתנו בו 40 סאה נפלו לתוכו שלושה לוגין מים שאובים, אפילו אם ישלימו בו עד שיעור של 40 סאה מי גשמים, המקווה פסול. אבל אם נפלו בו שלושה לוגים יין או שער משקין, ואחר כך ישלים את השיעור של 40 סאה של מי גשמים, כשר. אלא אם כן השתנה מראה המים על ידי היין שפסול, או אם רוב המקווה הוא מיין או שער משקין, המקווה פסול. פעמים שנותנים מים על שמרי היין או על הקליפות וחרצני הענבים, ולאחר מכן מסננים את המים, ואותו משקה נקרא תמד. בתחילת עשיית התמד אין בו כי מעט צבע של יין, אבל אין בו טעם של יין. לאחר זמן תוסס התמד, וכשנגמרת תסיסתו, נעשה יין. גמר התסיסה נקרא בלשון התנה, החמיץ. אם כן, התנה במשנתנו השנייה בדף חפי עמוד ב' מבאר דינים הנוהגים קודם שהתמד החמיץ, המתהפכים לאחר שהתמד החמיץ. אומרת המשנה השנייה בדף חפי עמוד ב' התמד מים שניתנו בחרצנים בגרעיני הענבים, עד שלא יחמיץ ונגמרה תסיסתו הרי הוא כמים ולכן אינו ניקח. אי אפשר לקנות אותו בכסף שחילילו עליו מעשר שני כיוון שהוא מים ואין לוקחים מים בכסף מעשר שני. נאמר בתורה בעניין כסף מעשר שני ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצון ביין ובשיחר ובכל אשר תשלחה נפשך. דרשו חכמים במסכת עירובין דף זך עמוד ב' את הפסוק בכלל ופרט וכלל. ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך כלל בבקר ובצון וביין ובשיחר פרט. ובכל אשר תשלחה נפשך חזר וכלל כלל ופרט וכלל. יתדן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש שהוא פרי מפרי? שהבקר והצון נולדים מאימן, וכן הענבים נולדו מהחרצנים שזרעו את החרצנים והוא גידולי קרקע. אף כל שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע ניקח, קונים אותו בכסף מעשר שני, ולפיכך מים אינם ניקחים מכסף מעשר שני מכיוון שהם לא גידולי קרקע. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן דינו של התמד שפוסל את המקווה אם נפלו ממנו שלושה לוגין לתוך המקווה קודם ש... הכניסו למקווה 40 סאה מי גשמים, שכן שלושה לוגין מים שאובים שנפלו למקווה, פסלו. ואומר החזוני שדין זה אינו אלא באופן שנפל כמות של התמד שיש בו ג' לוגין מהמים לבד מהיין. אומרת המשנה, אולם מי שיחמיץ התמד ונעשה יין, הרי הוא ניקח בכסף מעשר שני כדין יין, ואם נפלו שלושה לוגין ממנו למקווה, אינו פוסל את המקווה כדין יין שנפל למקווה, שאינו פוסל אותו, כאמור, אם לא ישתנו, מראה המים, כי אם נשתנו אז המקווה נפסל אפילו בפחות מג' לוגין. עכשיו התנא מביא עוד דבר, שבזמן שנוהג בו דין זה לא נוהג בו דין זה וכן להפך. כל אחד מישראל חייב מן התורה ליתן מחצית השקל בשנה לצורך קורבנות הציבור. המטבע של מחצית השקל צריך להיות מזוקק לגמרי, שכן הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו מטבע של אש ואמר לו זה ייתנו, כלומר כזה ייתנו. הרי שמן התורה צריך לתת מחצית השקל מזוקק לגמרי, שהרי מטבע של אש אינו מזוקק. ומאחר שיש חשש שהכסף שבידינו אינו מזוקק כל כך, חייב כל אחד להוסיף למחצית שקלו מטבע קטן ושמו כלבון, שכן בוודאי לא יחסיר מהשיעור שהראה השם למשה. ועוד פירוש מביא הקורבן העידה, שיות ומחצית השקל הינו מטבע קטן וקל לאבד, היו מחליפים גזברי הקדש את חצי השקלים במנים והיו משלמים על כך מעה קטנה ושמה כלבון, תמורת ההחלפה. כדי שהקדש לא יצטרך להפסיד מחמת ההוצאה הזו, הטילו חכמים על כל אחד מישראל להוסיף למחצית שקלו מטבע קטן ושמו כלבון. ואף כשמצטרפים שני אנשים ליתן שקל שלם יחדיו, שאז הוצאות ההחלפה לשניהם לא תהיה אל הכלבון, מכל מקום חייבום חכמים בתלשלום כלבון לכל אחד ואחד מהם, כדי שלא ייתנו פחות מחבריהם ולמעט את ממון ההקדש. אז לפי שני הפירושים ברש"י, גם יחיד ששוקל חייב לתת כלבון. הרמב״ם מלכות שקלים פרק ג' הלכה א' פירש שטעם הכלבון הוא משום שכולם היו צריכים מטבעות של חצאי שקלים כדי שייתן כל אחד ואחד חצי שקל שהוא חייב, ולפיכך מי שנתן לשולחני שקל שלם עבור שני חצאי שקלים היה צריך להוסיף כלבון לשולחני, שכן דרך השולחני לקחת תוספת עבור הפריטה של שקל אחד לשני חצאים. ואם כן, אף כשנתנו שניים יחד שקל שלם, היו צריכים להוסיף עליו כלבון כדי להשלים לערך של שני מחצית השקל, ולפי זה מי ששוקל שקלו במטבע אחת של מחצית השקל, אינו מוסיף כלבון. אחים שירשו את אביהם קודם שחלקו את נכסי הירושה, נקראים הנכסים תפוסת הבית. לאחר שנתחלקו האחים בנכסים, נחשבים הנכסים כממונם הגמור, ואם לאחר מכן חזרו ונשתתפו בנכסים, הרי דינם כשותפים לכל דבר. משנתנו מבארת את דינם של האחים השותפים, לעניין חיוב כלבון ולעניין חיוב במעשר בהמה. אומרת המשנה, האחים השותפים, בירושה שנפלה להם מאביהם, כשחייבים בכלבון, דהיינו באופן שחילקו את הירושה ביניהם ואחר כך חזרו ונשתתפו בה, שאז דינם כשותפים רגילים, וכשהם תורמים מחצית השקל עבור עצמם ונצטרפו שניהם יחד לתת שקל שלם מתוך כסף שותפותם, חייב כל אחד מהם ליתן כלבון כנגד מחצית שקלו, ובאופן זה של שותפות, הרי האחים פטורים ממעשר בהמה, שהרי דינם כשותפים רגילים ועדר השותפים פטור מן המעשר בהמה. כי בפסוק נאמר, כל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך, לך ולא של שותפות. עדר של שותפים פטור ממעשר בהמה. ולמרות שהפסוק הזה כתוב לגבי בכור, אם אינו עניין לבכור, שהרי חייבים בו שותפים, שכתוב ובכורות בקרכם וצונכם, תנאו עניין למעשר, שהשותפים פטורים ממעשר בהמה. אומרת המשנה, אבל כשחייבים במעשר בהמה, דהיינו כשעדיין לא חילקו את הירושה ונקראים הנכסים תפוסת הבית, במצב זה נחשבים הנכסים כנכסי אביהם המת, אלא שיש לבנים זכויות מסוימות בנכסים. ולכן אין נחשב עדר כעדר השותפין, אלא כעדר אביהם וחייב במעשר בהמה. באופן זה, פטורים האחים מן הכלבון, שאם תורמים האחים יחדיו שקל שלם מן הירושה, אין חייבים להוסיף כלבון, כאילו שאביהם קיים ופותרם יחד בשקל שלם שאינו צריך להוסיף כלבון. כך מפרש פה רשי שפטורים לגמרי מן הכלבון, אבל במסכת ביצה בדף למתת עמוד ב' כותב רשי, שאינם פטורים רק מלתת שני כלבונות, אבל כלבון אחד הם צריכים לתת. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף חפי עמוד ב' וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהתמד עד שיחמיץ דינו כמים ומי שיחמיץ דינו כיין. מברר את הגמרא מי הוא התנא ששנה את משנתנו תמהה הגמרא מני מתניתין כדעת משנויה משנתנו לכאורה. לא רב יהודה ולא רבנן, לא כדעת רב יהודה ולא כדעת רבנן. שנינו את מחלוקתם במשנה במסכת מעשרות פרק ה' משנה ו'. דתניא, יש גורסים כאן דתנן כי זה הרי משנה. המתמד שנותן מים לתוך החרצנים של הגפן, שעדיין לא יפריש מהם מעשרות, ונתן מים במידה מסוימת, ומצא כדי מידתו כשסינן והוציא את החרצנים מהמים, מצא שכמות המים שלפניו היא בדיוק כאותה מידת מים שנתן, פטור מלעשר את הנמצא, שאף על פי שהמים קיבלו טעם ומראה של יין מכל מקום, כיוון שלא נתווסף בכמות, אין זה יין אלא מים, ואין כאן דבר המחויב במעשר. ורבי יהודה מחייב במעשר, כי הוא סובר שהולכים אחרי הטעם והמראה, וכיוון שיש להם טעם ומראה יין, חייבים במעשר. מבררת עכשיו על הגמרא את הקושייה. מני כדעת משנויה משנתנו, היא רבנן אם נעמיד את משנתנו כרבנן, קשה. כי לדעתם היה צריך להיות שאף על גב דהיחמיץ התמד, לא יהיה לו דין יין, שכן משמע מסתימות המשנה במסכת מעשרות, שלא חילקו חכמים בין יחמיץ ללא יחמיץ. ובמשנתנו מבואר שהתמד שיחמיץ דינו כיין. היא רבי יהודה, אם נעמיד את משנתנו כרבי יהודה, קשה, שהיה צריך להיות הדין שאף על גב דלא יחמיץ, יש לו דין של יין, שכן הוא לא חילק במשנה במעשרות בין יחמיץ ללא יחמיץ. ובמשנתנו מבואר שעד שלא יחמיץ דינו כמים, נמצא שמשנתנו אינה לא כרבנן ולא כרבי יהודה. אז רבא בר אבוה מתרץ שהמחלוקת היא רק בתמד שיחמיץ ומשנתנו כשיטת רבי יהודה. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, בשמו של רבא בר אבוה, לא נחלקו חכמים ורבי יהודה בכל אופן, אלא רק בתמת שיחמיץ נאמרה המחלוקת. אבל לא כשלא יחמיץ. כי כשלא יחמיץ, גם רבי יהודה מודה שאינו נחשב יין ופטור מלעשר. ומתניתי נמצא שהמשנה שלנו, שמחלקת בין תמת שיחמיץ לתמת שלא יחמיץ, היא כדעת רבי יהודה. וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינה כדברי רבא ברבוע, בתמת שיחמיץ מחלוקת, בזה נחלקו רבי יהודה וחכמים, אבל בתמת שלא יחמיץ, גם רבי יהודה מודה שאינו נחשב יין ופטור מלעשר. ולכאורה קשה, מדוע לא תירץ רב נחמן בשם רבא ברבוע שהמחלוקת היא בתמת שלא יחמיץ, ואילו בתמת שיחמיץ גם חכמים מודים שחייב במעשר, ונעמיד את משנתנו כחכמים. תרצים התוספות ורשי, בדיבור המתחיל ומתניתין, שסבר רב נחמן בשם רבא ברבוע, שלא ייתכן שרב יהודה מחייב אפילו בשמצא רק כדי מידתו ולא יחמיץ. מבאר השיטה מקובצת שלא מסתבר שבתמד שיש בו שתי חסרונות, גם שלא מצא יותר מכדי מידתו, וגם שלא יחמיץ, יחייב רבי יהודה. ואף שעל כוחך המקשה סבר שרבי יהודה מחייב גם בשלו יחמיץ, מבאר הרשב"א שמכל מקום המתרץ לא קיבל את הסברה הזו. מוסיף רבא ברבוע לבאר בדעת רבי יהודה שתמד שיחמיץ לבסוף, מוכח שמתחילתו היה כבר פרי גם קודם שיחמיץ. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, תמד שלא יחמיץ, שאינו ניקח בכסף מעשר שני, אי אפשר לקנות את התמד הזה בכסף מעשר שני מכיוון שהוא אינו פרי, אם בכל אופן עבר הוא לקחו, עבר על הדין, וכנאו בכסף מעשר שני, הוא לבסוף יחמיץ התמד, קנה מעשר, קנו מעות המעשר שני את התמד למפרע משעת הלקיחה, והמעות יצאו לחולין ואין צריך לקנות בהם אוכל ולאוכלו בירושלים, למרות שבשעת הלקיחה עדיין לא יחמיץ התמד. ואם לא יחמיץ התמד לבסוף, לא יצאו המעות לחולין והם נשארו בקדושתם, ביד המוכר, והוא צריך לקנות בהם אוכל ולאוכלו בירושלים. שואלת הגמרא, מה הייתה הממת העמו של הדין הזה, שכאשר לבסוף יחמיץ התמד, קנו מעות המעשר את התמד למפרע משעת הלקיחה, משום דיגלי מילתא למפרע, וברר הדבר למפרע דפיראו, שגם קודם שיחמיץ כבר היה פרי, שמתחילה כבר נכנס במים כוח החרצנים, אלא שעדיין לא נגמר, ועל כוחך, שהיה יין בחרצנים, שאם לא כן לא היה תמד מחמיץ לעולם. מקשה הגמרא על רבא ברבוע, אלא איך נפרש את הדין ששנינו במתניתין במשנה דקטני, שהרי שנינו במשנה שתמד שיחמיץ ניקח בכסף מעשר שני, משמע שרק אם לקח את התמד לאחר שכבר יחמיץ אין. אבל אם לקח את התמד בשעה שעדיין לא יחמיץ, לא יצאו המעות לחולין, אלא נשארו בקדושתם ביד המוכר. ומשמע שגם אם התמד אינו קיים לפנינו ואי אפשר לברר אם יחמיץ לבסוף או לא, המעות לא התחללו. ולפי מה שאמר רבא ברבוע, שאם התמד יחמיץ לבסוף, יתברר למפרע שקנה המעשר. קשה, הרי דילמה יישב כאישמה אם היה ממתין ומשאיר את התמד, אבי מחמיץ. היה התמד מחמיץ, ומאחר שאנו יודעים שרוב התמדים דרכם להחמיץ, אז במצב שהתמד אינו לפנינו, יש לנו ללכת לפי הרוב, ולתלות שהוא היה עתיד להחמיץ, ומעות המעשר התחללו. ואם לא כך נאמר במשנה, יש להוכיח מהמשנה שגם תמד שסופו להחמיץ, כל זמן שלא יחמיץ, אינו נחשב כפרי, ומעות המעשר אינם מתחללים עליו, וקשה מכאן על רבא ברבוע. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, אכן במצב שהתמד איננו לפנינו, המעות נתחללו לפי שיש לתלות שהתמד יחמיץ לבסוף. אבל לא קשה ממשנתנו, כי במשנתנו מדובר שלא מחר את כל התמד, אלא כששייר ממנו מעט בקוס, וראה שעבר הזמן שראוי להחמיץ ועדיין לא יחמיץ. באופן כזה לא חל המקח, והמעות שביד המוכר נשארו בקדושתם, בקדושת מעשר שני. רבא אמר, רבא מתרץ תירוץ אחר, אין צורך להעמיד את המשנה באופן ששייר מעט מהתמד בקוס ולא יחמיץ, אלא אפילו באופן שיחמיץ לבסוף. סוברת משנתנו שכל זמן שלא יחמיץ דינו כמים, ואם לקחו באותה שעה לא יצאו המעות לחולין, ומכל מקום לא יהיה קשה ממשנתנו על רבא ברבוע, משום המני משנתנו כדעת מי היא, רבי יוחנן בן נורי היא, שסובר שגם דבר שהוא פרי, אם המראה שלו כמים, נידון כמים. דתנן, כך שנינו במשנה במסכת מקוואות פרק זין משנה ה', שלושת לוגין מים שאובים שהיה חסר מהם קורטוב מים, קורטוב הוא אחד משמונה שבשמינית הלוג, אז אם שלושה לוגים מים שאובים שהיה חסר מהם קורטוב, חלק קטן מאוד מהמים השאובים כדי להשלים לשיעור שלושת לוגין, שנפל לתוכן קורטוב של יין ועל ידי כך נעשה מראהן כמראה היין, ונפלו שלושת הלוגין הללו למקווה לא פסלו, שמאחר שאין כאן שלושה לוגים מים בלא היין, ושלושה לוגים מים זה השיעור הראוי לפסול את המקווה, לא נפסל המקווה. וכן הוא הדין אם היו שלושת לוגים של מים חסר קורטוב שנפל לתוכם קורטוב של חלב, ומראהם נשאר כמראה מים שלא שינה החלב את מראהן, ונפלו שלושת הלוגין הללו למקווה לא פסלו, שמאחר שאף באופן זה אין כאן שלושה לוגים מים שאובים והחלב אין דינו כמים ואינו פוסל את המקווה. אלו הם דברי חכמים. וחכמים אמרו את שיטתם בדרך שלא זו אף זו. דהיינו, שלא רק באופן שלא השתנו מראה המים לא פסלו את המקווה, אלא אפילו אם ישתנה מראה המים, לא פסלו. יש לדייק מדברי חכמים שרק באופן שהיה שיעור המים מתחילה שלושה לוגים חסר קורטוב, אין הם פוסלים את המקווה. אבל שלושה לוגים מים שלימים שנפל לתוכן קורטוב יין ונפלו למקווה, פסלו ואפילו שמראהם כמראה יין, מאחר שאין דנים לפי המראה, אלא לפי השיעור. ואילו רבי יוחנן בן נורי אומר, הכל הולך אחר המראה. אין לדון את שלושת הלוגים שנפלו למקווה כפי השיעור של מים שיש בהם, אלא כפי מראהן. ולפיכך שלושה לוגים של מים שאובים שנפל לתוכן קורטוף של יין ונפלו למיק ולא פסלו, שהרי עתה נשתנה מראיהן למראה היין, ודינם כיין שאינו פוסל את המקווה, ומאידך. לגבי קורטוף של חלף שנפל למים, אז אפילו באופן שלא היה במים מתחילה שיעור שלושה לוגין, מכל מקום עכשיו שנפל לתוכם החלף, פוסלים הם את המקווה. שהרי החלף מראה הוא כמראה המים, ולפיכך נידון כמותם ומשלימם לשיעור שלושת הלוגין הפוסלים את המקווה. נמצא שנחלקו חכמים ורבי יוחנן בן נורי בשני עניינים, האחד לגבי שלושה לוגין שלימים של מים שנפל לתוכן קורטוף של יין ונפלו למקווה. לדעת חכמים המקווה פסול מאחר שיש לדון לפי השיעור בפועל, והרי יש כאן שיעור של שלושת לוגין מים שנפלו למקווה, ולא לרבי יוחנן בן נורי המקווה כשר מאחר שיש לדון לפי המראה, ומכיוון ששלושת לוגין אלו נראים כיין, נידונים הם כמותו ואינם פוסלים את המקווה. ובאופן זה חכמים מחמירים, ורבי יוחנן בן נורי מייקל. האופן השני שנחלקו, לגבי שלושת לוגים מים חסר קורטוף שנפל לתוכן קורטוף חלב ונפלו למקווה. לדעת חכמים המקווה כשר, מאחר שיש לדון לפי השיעור בפועל, והרי אין כאן שיעור של שלושת לוגים מים שאובים, ואילו לרבי יוחנן בן נורי המקווה פסול, מאחר שיש לדון לפי המראה ומראה החלב הוא כמראה המים. ולפיכך הרי הוא משלימם לשיעור שלושת לוגים הפוסלים את המקווה, ובאופן זה רבי יוחנן בן נורי מחמיר וחכמים מקהילים. מסיים רבה את התירוץ, לאו אמר רבי יוחנן בן נורי, האם לא אמר רבי יוחנן בן נורי בת החזות האזלינן, שדין המשקה הולך לפי מראהו, והחלב שהתערב במים ויש לו מראה מים מצטרף לשיעור שלושת לוגין, לפסול את המקווה. אך הנמי, גם כאן בעניין התמד, זיל בת החזותה, יש ללכת אחר המראה, ולפיכך התנא במשנתנו סבר, שתמד שלא יחמיץ דינו כמים ופוסל את המקווה. ואם לקחו בכסף מעשר שני, לא חלמה כך אף אם יחמיץ לבסוף, שמכל מקום, עכשיו דינו כמים. מאחר וטעם וחזות הדעה היא מה ינינו? טעם ומראה התמד קודם שיחמיץ הם כמים. וכעת מתורצת קושיית הגמרא, שאומנם משנתנו סברה כרבי יוחנן בן נורי שהולכים אחרי המראה, אבל רב נחמן סבר כחכמים שאין הולכים אחרי המראה אלא לפי המציאות, ולכן חלב אף שיש לו מראה מים אינו מצטרף לפסול את המקווה. כמו כן תמד שסופו להחמיץ אף שעכשיו מראה הוא מים, אין הולכים אחר המראה, אלא כיוון שהחמיץ לבסוף, התברר למפרע שהוא פרי. התבהר לאיל, שלדעת רבא ברבוע, חכמים ורבי יהודה שבברייתא לאיל בדף כ"ה עמוד ב', חולקים רק בתמת שהחמיץ, אבל בתמת שלא החמיץ, לדברי הכל אינו חייב לאסר. ויהיה הגמרא שיטה נוספת בביור מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אומרת הגמרא, הוא פליגה דרבי אלעזר, מה שאמר רבא ברבוע לאיל שהמחלוקת בין חכמים לרבי יהודה היא רק בתמת שהחמיץ, אבל בתמת שלא יחמיץ לדברי הכל פטור ממעשר, הוא חולק על דברי רבי אלעזר. ואמר רבי אלעזר, הכל מודים שאין מפרישין עליו על התמת הזה מעשרות ממקום אחר, מתמת אחר. שאף רבי יהודה שמחייב במעשר אינו מחייב אלא מספק, שמה יחמיץ התמת. ואם יחמיץ לבסוף, הרי הוא כבר מעכשיו פרי וחייב במעשר. ולפיכך, אם יעשר מתמת זה על תמת אחר, יש חשש שמה אחד מהם, עתיד להחמיץ והוא חייב במעשר, והשני אינו עתיד להחמיץ והוא פטור ממעשר. נמצא שהוא מפריש מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב. ולכן לא יפריש רק מאותו תמד בעצמו. אלא אם כן, יחמיץ התמד שהוא בא להפריש עליו. והתברר שהוא בוודאי חייב במעשר, אז אפשר להפריש עליו מתמד אחר שגם הוא יחמיץ. מסיימת הגמרא את דבריה, כסבר הרי שסובר רבי אלעזר, שרק בתמד שלא יחמיץ נאמרה המחלוקת בין חכמים לרבי יהודה. אבל בתמת שהחמיץ, הכל מודים שחייב במעשר. מכאן למדנו שרבא ברבוע חולק על רבי אלעזר, שכן רבא ברבוע אמר שהמחלוקת היא דווקא בשהחמיץ, אבל בשלו החמיץ, הכל מודים שהוא פטור. ורבי אלעזר סובר להפך, שבשלו החמיץ מחלוקת ובשהחמיץ, הכל מודים שחייב. מבאר את הגמרא מדוע אמר רבי אלעזר שתמת שלא החמיץ אין לעשרו ממקום אחר. ועד כאן לא מחייב רבי יהודה לעשר תמת שלא החמיץ אלא מיני ובי. באופן שיפריש את המעשר מתוך התמד עצמו, אבל מעל מה לא, אבל מתמד אחר לא יפריש, ואפילו אם גם התמד השני לא יחמיץ, זאת משום שיש לחשוש דין מה, שם התמד אחר עתיד להחמיץ, והרי הוא פרי מתחילתו וחייב מעכשיו במעשר, והתמד האחר אין סופו להחמיץ, והרי הוא פטור ממעשר, נמצא, עתי להפרוש שם מן החיוב על הפטור, יבוא להפריש מדבר החייב במעשר על דבר הפטור מן המעשר, ובאופן כזה לא חלה התרומה על מה שיפריש, משום שהתמד שהוא בא לתקן היה פטור ממעשר, ונמצא שהתמד שקרא עליו שם תרומה נשאר תבל, וכאשר ייתן את התרומה לכהן, הרי הוא מכשיל את הכהן באיסור אכילת תבל. וכמו כן יש חשש שמא יפריש מן הפטור על החיוב, מדבר הפטור מן המעשר על דבר החייב במעשר. באופן כזה, התמת שבא להפריש עליו נשאר באיסור טבל, שהרי יפריש עליו מתמת שאין בו חיוב מעשר, ואם יאכל את התמת הזה, ייקשל באיסור טבל. אגב, הסוגיה לאל שתמת עד שלא יחמיץ דינו כמים, ומי שיחמיץ דינו כפרי, מביאה הגמרא ברייתא, שבה מבואר דין נוסף שתלוי אם התמת יחמיץ או לא. אדם וכלים שנטמאו יש להם תקנה להיטהר על ידי טבילה במקווה, אבל אוכל ומשקה אין להם טהרה בטבילה. ומכל מקום, מים שנטמאו אפשר לתאר אותם על ידי השקה. השקה זה מלשון נשיקה. כלומר, שיחבר את המים הטמאים ממי המקווה ובכך הם נטהרים. וכגון, אם יש לו מעט מים יפים לשתייה בכלי ונטמאו, הרי הוא משקע את הכלי עם המים הטמאים בתוך המקווה עד שהמים שבמקווה נושקים למים שבכלי, ובחיבור זה המים הטמאים בתהילים למקווה ונטהרים. אבל שאר משקים כגון יין אינם נטהרים בהשקה, מחמת טעמם שאינו בטל על ידי החיבור למקווה ולפיכך אינם בתהילים. רק נציין את פירושו של רשי שזה על פי הגמרא במסכת פסחים דף למדלת עמוד ב', שעניין ההשקה הוא שעל ידי שהתחברו המים הטמאים למי המקווה הרי הם בתהילים למקווה, וכמו שנזרעו במקווה. כשם שמצינו בתבואה טמאה שזרעה בקרקע שבטלה טומאתה והיא טהורה. כמו כן המים הטמאים שנושקים למי המקווה הרי הם בתהילים למקווה, שמי שעברו למי המקווה ונעשה חיבור ובטלו זו זריעתם. ובחידושי רבינו חיים הלוי ביאר שגדר הזריעה של השקה לתאר מים הטמאים הוא, משום שהמים הטמאים עצמם נעשים על ידי זה מקווה, שהמחובר למקווה חל עליו שם מקווה, וממילא נתאר מים. מהכתוב מקווה מים יהיה טהור, והמים שאושקו נעשו בעצמם מקווה. אם כן אומרת הגמרא, תנו רבנן שנינו בברייתא תמד עד שלא יחמיץ דינו כמים. ומדובר באופן ששיער ממנו בכוס זמן רב וראה שלא יחמיץ ולכן דינו כמים. ולכן אם נטמא משיקו במים יש לו אפשרות להיטהר על ידי השקה, כלומר שנותן את התמד בכלי, הוא משקע הוא בתוך מי המקווה עד שנושקים המים שבמקווה לתמד שבכלי ובכך הוא נטהר. כדין מים שנטמאו שטהרתם בהשקה. אבל מי שיחמיץ ונעשה כולו יין גמור, אין משיקו במים, שדין השקה לא נאמר אלא במים שהם בטעילים למים שבמקווה, אבל יין מאחר שיש בו טעם, אינו בטל ואי אפשר לתאר אותו. וטבילה אינה מועילה כלל באוכלין ומשקין, כי לא נאמר דין טבילה לאדם וכלים. וגם טהרת השקה אינה מדין טבילה. ראיה לדבר, שאם הייתה השקה מדין טבילה, כשמשקיע המים בתוך הכלי, הרי הכלי חוצץ בין מי המקווה למים שבכלי. ורבא מחדש שגם לתמת שלא יחמיץ יש אופן שלא תועיל השקה. אמר רבא, לא שנו, לא אמרו חכמים בברייתא שתמת שלא יחמיץ אפשר להשיקו במים, אלא באופן שתמדו במים טהורים ואחר כך נטמאו, שנתן מים על השמרים והחרצנים במים טהורים, ואחר כך נטמאו המים שבתמת, אז אפשר לטהרם על ידי השקה. אבל אם היו המים טמאים מעיקרה, קודם שנתנם על גבי השמרים, לא תועיל להשקה לתמד הזה ואפילו שלא יחמיץ. בקשה הגמרא, מה הטעם בחילוק הזה? אזל הלך רב גביע מבי קטיל, רב גביע ממקום ששמו בי קטיל, אמרה לשמה תקמי דה רבשי, אמר את השמועה הזו של רבה לפני רבשי, וביקש ממנו לבאר לו את הדין הזה, כי הרי יש להקשות על הדין הזה. מה ישנה במה שונה הדין בתמד שהיו מימיו טמאים מעיקרה דלו, שלא מועילה להם השקה? הרי בוודאי הטעמו משום דאמרין, אנחנו אומרים, איידי דמיה יקירי שכני תתאי, מאחר שהמים כבדים מן היין, הרי הם צלוללים ושוכנים בתחתית הכלי, ופירה קפי מלעיל, והיין שמעורב בהם שהוא קל יותר צף למעלה, ונמצא שמי המקווה אינם נוגעים במים, אלא בפרי, ולא כסלקה להו השקה למיה, ולא עולה ההשקה למים, היא אחי, אם זה הטעם, באופן שהיו המים טהורים לפני שתמדם ולבסוף נטמאו, נמי גם כן ראוי שלא תעלה להם ההשקה, משום שהפרי צף למעלה ואין נוגעים מהמקווה במים אלא בפרי. מדוע מבואר בברייתא שמועילה ההשקה? אלא על כוחך צריך לומר, מבלבלי, היין והמים מעורבים ולפיכך מועילה להם ההשקה. אם הסברה הזו נכונה, קשה, החנמי, גם כאן בנטמאו קודם שתמדם ראוי לומר שההשקה תועיל מאחר שמבלבלי. היין והמים מעורבים, ונמצא שאין הסבר לחילוקו של רבא, אלא בין נטמאו קודם שתמדם ובין שנטמאו המים לאחר שתמדם, כל זמן שלא יחמיצו ההשקה מועילה להם. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שלוש משניות המצויות בדף חבב עמוד ב', העמוד החותם את הפרק הראשון של מסכת חולין. התנא ממשיך למנות דברים שיש בהם שינוי בזמנים, שבזמן שדבר זה נוהג, לא נוהג דבר זה, וכן להפך. מיום שנולדה הבת עד שתביא שתי שערות, הרי היא נקראת קטנה. מי שהביאה שתי שערות, הרי היא נקראת נערה, ולאחר שעברו עליה 6 חודשים מתחילת הנערות, הרי היא נקראת בוגרת. המשנה שלפנינו מפרטת באיזה גיל יש זכות לאב למכור את ביתו, ובאיזה גיל יש לשלם קנס לאישה שנאנסה או נתפתתה. אומרת המשנה בדף חבב עמוד ב', כל מקום שיש לאביה בת זכות מחר, והיינו קטנה שאביה יכול למוכרה לשפחה, כאן נאמר וכי ימכור איש את ביתו לאמה, אין משלמים קנס לאביה על אונס או פיתוי, שלא חייבה תורה לשלם קנס כשבעלה קטנה. הטעם שלקטנה אין קנס, משום שלעניין אונס נאמר, ונתן האיש השוכב עמה לאביה נערה, הרי שלא דיברה התורה אלא בנערה. ואילו הגמרא במסכת כתובות דף מ' עמוד ב' מבארת שהטעם של רבי מאיר, שלקטנה אין קנס, משום שהוא דורש את לשון הכתוב לגבי אונס, ולא תהיה לאישה, משמע שמדובר באישה שיכולה להתקדש מדעתה, דהיינו נערה. כי הקטנה אינה יכולה לקבל קידושין, אלא על ידי אביה. אומרת המשנה, וכל מקום שיש לאביה בת קנס על אונס או פיתוי, דהיינו בנערה, אין לאביה בזכות מחר שאין אב יכול למכור את ביתו כשהיא נערה. והדין הזה נלמד בקל וחומר. שכן מצינו שבת שנמכרה על ידי אביה, אם הביאה סימני נערות, הרי יוצאת לחופשי, וקל וחומר שמי שכבר הביאה סימני נערות, שלא תימחר. כך הגמרא במסכת הירחין דף חפתת עמוד ב'. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף חפבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבואר במשנתנו שקטנה יש לה מחר ואין לה קנס, ונערה יש לה קנס ואין לה מחר. מביאה הגמרא מחלוקת אם לקטנה יש קנס. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מה ששנינו, שהאונס קטנה אינו חייב לשלם קנס, זו דברי רבי מאיר, אבל חכמים חולקים ואומרים, יש קנס במקום מחר, האונס קטנה מחויב בקנס, בו בזמן שיש לה אביה זכות למוכרה. דתניה, כך שנינו בברית המופיעה במסכת כתובות דף מ' עמוד ב', קטנה מבת יום אחד, ועד שתביא שתי שערות שהם סימני נערות, יש לה מחר ואין לה כנס. ואילו מי שתביא שתי שערות ועד שתיבגר, הבגרות היא לאחר שעברו 6 חודשים מתחילת הנערות, כמבואר במסכת כתובות דף למתת עמוד א', הבוגרת אין לה כנס ולא מחר. ואילו מי שתביא שתי שערות ועד שתיבגר, יש לה כנס ואין לה מחר, אלו עם דברי רבי מאיר. שהיה רבי מאיר אומר כלל, כל מקום שיש מחר דהיינו בקטנה, אין כנס. וכל מקום שיש קנס דהיינו בנערה, אין מחר. ומבאר השיטה המקובצת שכוונת רבי מאיר היא, שהטעם שאין קנס לקטנה מפני שיש לה מחר, והיינו, שכיוון שיכול אביה למוכרה לשפחה, לכן אין לה קנס, שרי לשפחה אין קנס, ומעידך, בכל מקום שיש לה קנס, ואם כן פגימתה פגימה היא, מעתה לא יהיה לה מחר. והחכמים אומרים, קטנה מבת 3 שנים ויום אחד שהיא כבר ראויה לביה, כי קטנה פחות מג' שנים אין בייתה בייה, לפי שבתולי החוזרים, וחיוב קנס אינו שייך בזמן שאינו נחשב כבייה. אם כן, חכמים אומרים, קטנה מבת 3 שנים ויום אחד שכבר ראויה לבייה ועד שתיבגר, יש לה קנס, ולשיטתם יש קנס הן לקטנה והן לנערה. וטעמם של חכמים מבואר במסכת כתובות בדף מ' עמוד ב', הם דרשו ממה שכתבה התורה ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף. כתוב נערה חסר ה', נון עין ריש רק נאמר, ללמד שמדובר אפילו בקטנה. ומה שכתבה התורה נערה לא בא למעט אלא בוגרת. מדקדקת הגמרא את לשון חכמים שאמרו קטנה מבת 3 שנים ויום אחד יש לה קנס. שואלת הגמרא, קנס אין מחר לא? מכיל את דעתם של חכמים לקטנה מבת 3 שנים ואילך יש רק קנס ולא מחר? והרי עד שתביא שתי שערות היא קטנה, ומדוע לא יוכל לאב למוכרה? מתרצת הגמרא, הימה אמור ובאר את דברי חכמים שמה שאמרו קטנה יש לה קנס? כוונתם להשמיע שקטנה יש לה אף כנס במקום מחר, דהיינו שמבת 3 שנים ויום אחד יש לה גם כנס וגם מחר. ואומנם, מחר יש לה כבר מבת יום אחד ואילך, מה שנקטו חכמים מבת 3 שנים, הוא רק משום כנס. נמצא שלדעת חכמים קטנה מבת יום אחד ועד 3 שנים יש לה מחר ולא כנס, מבת 3 שנים ויום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה גם כנס וגם מחר, מי שתביא שתי שערות ועד שתיבגר, יש לה כנס ואין לה מחר. ולאחר שבגרה, אין לה לא כנס ולא מחר. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף חבב עמוד ב'. מן התורה, רק האב יכול להשיא את ביתו הקטנה. ואם מת האב, תקנו חכמים שאימה ואחיה של הקטנה יכולים להשיאה. אבל תקנו שאפילו אם הם קיצשו על לדעתה, יכולה היא למען ולומר איני רוצה בבעל זה והיא יוצאת ממנו בלא גט. כאמור במסכת יבמות דף קוף זין עמוד ב'. עלה נתבהר, עד איזה זמן היא יכולה למען. התנה במשנה ממשיך למנות דברים שיש בהם שינוי בזמנים, שבזמן שדבר זה נוהג, לא נוהג דבר זה וכן להפך. אומרת המשנה, כל מקום שיש מיון, דהיינו יתומה קטנה שהיא סיוע אימה ואחיה, שכל זמן שלא הביאה בית צערות יכולה לומר שאינה חפיצה בבעלה ויוצאת בלא גט. כל הזמן הזה אין חליצה, אם הוא זקקה לחליצה אינה יכולה לחלוץ עד שתביא שתי שערות. וטעם הדבר לפי שבפרשת חליצה כתוב איש, ללמדנו שהחולץ צריך להיות גדול, והוקשה ושוותה האישה החולצת לאיש החולץ שגם היא צריכה להיות גדולה. ממשיך התנה במשנה ואומר, וכל מקום שיש חליצה עדיין ומשהביאה בית צערות ונעשתה גדולה, אין לה עוד זכות מיון שלא תקנו חכמים מיון אלא לקטנה, ואינה יוצאת אלא בגט. ודין זה הוא לא רק באופן שבעל אותה לאחר שהיא גדילה, שאז יש קידושין חדשים מדאורייתא מחמת הביאה, אלא אפילו שלא בעל אותה לאחר שהיא גדילה ונשואיה, הם עדיין רק מדרבנן, מכל מקום כיוון שהיא גדילה שעה אחת ולא מחתה, שוב אינה יכולה למחות וחלו עליה הקידושין הראשונים. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף חבב עמוד ב', וחייתנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. במשנתנו מבואר שהקטנה ממענת עד לזמן שנחשבת ראויה לחליצה. מביאה הגמרא שיטה נוספת, עד איזה זמן יכולה למען. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, משנה זו שאמרה שמי שהגדילה הבת והיא ראויה לחליצה אינה יכולה למען עוד, היא כדברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים שיש מיון במקום חליצה, יש זמן שבו יש גם מיון וגם חליצה. דתניא, כך שנינו בברייתא. מסכת כתובה דף למדו עמוד א', וכן במסכת יבמות דף י' ב' עמוד ב', וכן במסכת נידה דף נ' ב' עמוד א'. נאמר בברייתא, עד מתי? עד איזה גיל הבת ממענת יכולה למען עד שתביא שתי שערות, ולאחר שהביאה שתי שערות אינה יכולה למען. אלו הם דברי רבי מאיר. וצריך לציין ששתי שערות הם סימן לגדלות רק אחר שהיא בת י' ב' שנים. רבי יהודה אומר, עד שירבה השחור על הלבן, עד שיהיה נראה כאילו יש שערות שחורות הרבה על הבשר שהוא לבן. הרי שמצינו שלדעת רבי יהודה, גם לאחר שהביאה שתי שערות והיא ראויה לחליצה, עדיין היא יכולה למען עד שירבה השחור, ונמצא שיש מיון במקום חליצה. אומר הרמב"ן, גם רבי יהודה מודה שהבת נעשית גדולה לכל המצוות האמורות בתורה משהביאה שתי שערות, רק לעניין מיון אמר, שאף על פי שהיא גדולה יכולה עדיין למען עד שירבה השחור. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה השלישית והאחרונה בדף חבב עמוד ב', המשנה האחרונה של הפרק הראשון במסכת חולין, פרק ששמו הכל שוחטין. התנא ממשיך למנות דברים שיש בהם שינוי בזמנים, שבזמן שדבר זה נוהג, לא נוהג דבר זה וכן להפך. בזמן שהיו ישראל ביישובן, היו תוקעין בכל ערב שבת או ערב יום טוב, במקום גבוה, שש תקיעות, שלוש כדי להפסיק את המלאכות, ושלוש כדי להבדיל בין הקודש ובין החול, שמי ששמעו את התקיעות הללו, חלה השבת ואסור לעשות מלאכה. המשנה תבאר את דין התקיעות הללו בערב שבת שחל ביום טוב, וכן בערב יום טוב שחל בשבת. התקיעה הראשונה נועדה כדי להפסיק את המלאכה בשדות, השנייה לסגור את החנויות, השלישית בה היו מסלקים את הגדירות מן האש, ומטמינים את האוכל לשבת ומדליקים נרות, ולאחר מכן היה תוקע תקיעה, תרוע תקיעה, ושבתו ממלאכה. כך הגמרא במסכת שבת דף למד ה' עמוד ב'. אם כן, אומרת המשנה האחרונה בדף חפף עמוד ב', כל מקום שיש תקיעה, דהיינו כשהיום הנכנס קדוש יותר מהיום שלפניו, כגון וערבי שבתות וערבי יום טוב, שתוקים כדי להבדיל בין קודש לחול, אין הבדלה, אין צורך לומר הבדלה בתפילה בברכת אתה חונן, ועל הכוס, שלא תקנו לומר הבדלה אלא ביציאת קודש ובכניסת חול, ולא בכניסת קודש וביציאת חול. ששם עושים קידוש לעקר שנכנס יום קדוש יותר. והכלל הוא שהתקיעה היא סימן לכניסת הקודש, וההבדלה היא סימן ליציאת הקודש. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. בכל מקום שיש הבדלה, אומרת המשנה, דהיינו, כשהיום הנכנס קל יותר מהיום היוצא, כגון במוצאי שבתות, ובמוצאי ימים טובים שמבדילים בתפילה בברכת אתה חונן ועל הכוס, אין תקיעה, אין תוקים בהם שהתקיעה היא סימן לקדושה שנכנסת. מבארת המשנה, אם תוקים ומבדילים ביום טוב שחל בערב שבת או במוצאי שבת. אומרת המשנה, יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוקעין סמוך לכניסת השבת כדי שיפסיקו לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, שביום טוב היו מבדילים במלאכות האלו ובכניסת השבת נאסרים. ולמרות שאסור מדרבנן לתקוע ביום טוב, עשה של דרבנן דוחה לא תעשה של דרבנן. ולא מבדילים בליל שבת, לפי שהשבת שנכנסה חמורה יותר מהיום טוב שיוצא ואין צורך בהבדלה. ובמסכת שבת מוסיף רשי בדף קוף י' עמוד ב' לבהר, שלא תקנו לומר הבדלה אלא ביציאת קודש ובכניסת חול, ולא בכניסת קודש וביציאת חול. והרשב"ם במסכת פסחים דף קוף ד' עמוד א' כתב בטעם הדבר שאין מבדילים במוצאי יום טוב שחל בשבת, משום שהשבת נחשבת כמלך, והיום טוב נחשב כאפיקורוס, שלטון. וההבדלה נחשבת כליווי ליום היוצא, וכשהמלך נכנס אין דרך ללוות את האפוקורס, שהכל נמשכים אחר המלך. אומרת המשנה, וימחל יום טוב ומוצאי שבת מבדילים בליל יום טוב בתפילה ועל הכוס, משום שהיום טוב קל יותר משבת שהותרו בו מלאכות לצורך אוכל נפש, וכן המחלל שבת במזיד חייב סקילה, ואילו המחלל יום טוב יש רק איסור לב, ולא תוקעין לפני כניסת יום טוב, לפי שהיום היוצא חמור יותר ולא עשו בו שום מלאכה, שיהיה צורך להפסיקו על ידי התקיעות. מבארת המשנה את נוסח הברכה בהבדלה שבין שבת ליום טוב. כיצד מבדילין, מהו נוסח ברכת ההבדלה במוצאי שבת שהוא ליל יום טוב? אינו אומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, אלא ברוך המבדיל בין קודש לקודש. רבי דוסה אומר, לא כדברי תנא קמא שאומר בין קודש לקודש, אלא אומר בין קודש חמור לקודש הקל, שקדושת יום טוב קלה מקדושת השבת. כי ביום טוב הותרו מלאכות לצורך אוכל נפש, וכן המחלל שבת במזיד חייב סקילה, ואילו ביום טוב יש רק איסור לב. זו היה המשנה שלנו האחרונה בפרק הראשון של מסכת חולין, והיה מצויה בדף חווה ועמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה עד לסוף הפרק הראשון של מסכת חולין. מבררת הגמרא, איך היא תוקע? איך היה תוקע בערב שבת שחל ביום טוב? כלומר, איזה שינוי היה עושה בתקיעתו בשביל ללמד שתקיעה זו שונה משאר ערב שבת? והיה פשוט לגמרא שיש לעשות שינוי בתקיעה הזו משאר התקיעות שבכל ערב שבת, שהרי כאן אין קדושת שבת הנכנסת חמורה כל כך מקדושת יום טוב היוצאת. בשבעה הגמרא אמר רב יהודה, השינוי הוא בכך שהיה תוקע תקיעה אחת ומריע מתוך תקיעה, עושה את התרועה לפני שיסיים את התקיעה הראשונה בלא שום הפסק, ובזה ניכר השינוי מכל ערב שבת שהיה מפסיק בין התקיעה לתרועה. ורב אסי אמר שהשינוי הוא בכך שהיה תוקע ומריע, עושה תקיעה ותרועה בנשימה אחת, והשינוי הוא במה שבכל ערב שבת היה תוקע ומריע בשתי נשימות. אומר רשי, מכל מקום היה מפסיק משהו ביניהם. מסיימת הגמרא, אתקין תיקן רב אסי במקום ששמו אוצל, כשמעתי שיעשו כשיטתו בתקיעה של ערב שבת שחל ביום טוב, והתקעו תקיעה ותרועה בנשימה אחת. מקשה הגמרא מברייתא שמבואר בה שלא היו עושים כלל תרועה ביום טוב, מי טבעי, הקשו בני הישיבה על דברי רב יהודה ורב אסי, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, יום טוב שחל להיות בערב שבת, היו תוקעין ולא היו מרעין, מדקדקת הגמרא, מה אליו, האם לא כוונת הברייתא? שלא היו מרעין כלל, ואם כן קשה גם על רב יהודה וגם על רב אסי, ששניהם אמרו שהיו תוקעין ומרעין. מתרצת הגמרא, לא. אין זו כוונת הברייתא לומר שאין מרעין כלל, אלא רב יהודה מתרץ לטעמי, רב יהודה מבאר את דברי הברייתא שאמרה שאין מרעין כפי שיטתו, ורב אסי מתרץ לטעמי. ורב אסי מתרץ את דברי הברייתא כפי שיטתו, ומבאר את הגמרא. רב יהודה מתרץ לטעמי, מתרץ את הברייתא כפי שיטתו, שכוונת הברייתא היא, לא היו מרעין תרועה בפני עצמה, אלא היו עושים את התרועה מתוך התקיעה. ורב אסי מתרץ את הברייתא לטעמי כפי שיטתו, שכוונת הברייתא היא שלא היו תוקעים ומריעים בשתי נשימות, אלא היו תוקעים ומריעים בנשימה אחת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ובמוצאי שבת שחל בו יום טוב, מבדילין ולא תוקעין. ונוסח ההבדלה הוא המבדיל בין קודש לקודש. מביאה הגמרא, מחלוקת המוראים, איכן אומרים המבדיל בין קודש לקודש. מבררת הגמרא, איך אמר לה, איכן אומרים את הנוסח המבדיל בין קודש לקודש. אמר רב יהודה, נוסח זה יש לומר בחתימתה של ברכת ההבדלה, דהיינו שאומרים בסוף הברכה ברוך אתה השם. המבדיל בין קודש לקודש, אבל בפתיחת הברכה אומרים המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך כמו בשער מוצאי שבת. וכן אמר רב נחמן שאומרים נוסח זה רק בחתימתה. ורב ששת בריידר רב אידי אמר, אף בפתיחתה של ברכת ההבדלה אומרים המבדיל בין קודש לקודש, בין אור לחושך. וטעמו, משום שבכל הברכות הפתיחה היא מעין החתימה, כמו ברכת אתה קדוש שחתימתה הוא הקל הקדוש. ברכת אתה חונן חתימתה, חונן הדעת וכן כולם, ולפיכך סובר רב ששת, גם בהבדלה יש לפתוח את הברכה מעין החתימה. כך אומר התורת חיים. מסיימת הגמרא ולי תלך את הקוותי. אין ההלכה כרב ששת בריידר אבידי, ואין אומרים בפתיחה של הברכה המבדיל בין קודש לקודש. והטעם שאין ההלכה כמותו, משום שאת נוסח ברכת ההבדלה תקנו חכמים על פי ההבדלות שמצינו בתורה, כמבואר לכמן, וההבדלה שמצינו בתורה היא בין קודש לחול. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כיצד מבדילין המבדיל בין קודש לקודש. רבי דוסה אומר, בין קודש חמור לקודש הקל. מכריעה הגמרא את ההלכה במחלוקת הזו ואומרת, ולי תלך את הקוותי, אין ההלכה כדברי רבי דוסה, אלא יש לומר המבדיל בין קודש לקודש, משום שאין לזלזל ביום טוב ולקרותו קודש הקל. אמר רבי זיירה, רבי זיירה מבאר את נוסח ההבדלה של כל מוצאי יום טוב. יום טוב שחל להיות באמצע שבת, באמצע השבוע, אומר בהבדלה של מוצאי יום טוב, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, כמו שאומרים במוצאי שבת, ואף שהיום אינו מוצאי שבת. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מדוע אומרים כך במוצאי יום טוב, אף שלכאורה לא שייך להזכיר כאן הבדלה שבין יום השביעי לששת ימי המעשה? מתרץ את הגמרא שאת סדר הבדלות האמורות בתורה הוא מונה. אף שחלק מן ההבדלות לא שייכות לכאן, מכל מקום תקנו חכמים לומר בברכת ההבדלה את המקומות שמצינו בתורה, נוסח של הבדלה. ובמסכת פסחים דף קוף דלת עמוד א' מובה, שיש שנהגו לומר שבע הבדלות בכל מוצאי שבת, ואחד מן ההבדלות הוא בין התמל לטהור. ובתלמוד הירושלמי על מסכת ברכות מובה, ששאל רבי זעירא את רב יהודה, איך אומרים במוצאי יום טוב שחל באמצע השבוע בין יום השביעי לששת ימי המעשה, וכי ששת ימי מעשה לפניו? השיב לו רב יהודה, וכי תומה ותארה לפניו? כלומר, כשם שאת ההבדלה בין תומה לתארה אומרים במוצאי שבת, משום שהוא לשון הבדלה שבתורה, למרות שהוא לא שייך לכאן, כמו כן את ההבדלה בין יום השביעי לששת ימי המעשה אפשר לומר באמצע השבוע. בנוסח המבדיל בין קודש לחול מצינו בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק י', ולהבדיל בין הקודש ובין החול, וכן בין אור לחושך מצינו בפסוק בספר בראשית פרק א' פסוק ד', ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ובין ישראל העמים מצינו בפסוק בספר ויקרא פרק ח', והבדיל אתכם מן העמים להיות לי. מה שאומרים בסוף, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, אינו הבדלה נוספת, אלא זה גם כן הבדלה בין קודש לחול, והטעם שחוזרים שוב על ההבדלה הזו, משום שבכל ברכה, צריך להזכיר מעין החתימה בסמוך לחתימה. ומאחר שחותמים ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לחול, לכן צריך להזכיר בסמוך לחתימה את ההבדלה שבין קודש לחול. אדרן הלך הכל שוחטין, אדרן הלך הכל שוחטין, אדרן הלך הכל שוחטין, סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק הראשון של מסכת חולין. פרק ששמו הכל שוחטין, פרק שמסתיים בדף חבב עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השני של מסכת חולין, פרק ששמו השוחט, פרק שתחילתו בדף זך עמוד א'. השחיטה נעשית על ידי חיתוך צוואר הבהמה והעוף, והמשנה פותחת את הפרק השני של מסכת חולין, פרק שנקרא השוחט, מבארת איזה חלק מהצוואר טעון שחיטה. שני סימנים ישנם בצוואר של הבהמה והעוף, קנה ווושט. הקנה הוא הצינור שדרכו עובר האוויר לריאות, והוושט הוא הצינור שדרכו עובר המזון לקיבה. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני של מסכת חולין בדף זך עמוד א'. השוחט סימן אחד בעוף, וכן השוחט שניים בבהמה, שני סימנים בבהמה, שחיטתו כשירה. והגמרא תבאר את טעם ההבדל ביניהם, ורובו של כל אחד מהסימנים כמוהו נחשב ככולו. על כן אין צורך לשחוט את הסימן כולו, אלא די בשחיטת רוב סימן אחד בעוף, ורוב שני סימנים בבהמה. רבי יהודה אומר אין די לעוף בשחיטת הסימן בלבד, אלא עד שישחוט גם את הורידים שבצווארו. חוטי הצוואר המקלחים את הדם. כך רש"י והרמב"ם בפירוש המשניות כתב, ורידים הם שני גידים דופקים בצוואר על שני צידי קנה הריאה. ולכמן בדף כוח עמוד ב' תבאר הגמרא את שיטתו של רבי יהודה, שאמר את דבריו דווקא בעוף ולא משום הלכות שחיטה, אלא כדי להימנע מאיסור אכילת דם. שמאחר שדרכו להיצלות שלם, יש לחתוך את הורידים או לנוקבם בשעת השחיטה כדי שיצא דמו ולא יישאר בתוכו. מה שאין כן בבהמה, שהדרך היא לנתחה לנתחים קודם בישולה, גם בלא חיתוך הורידים יוצא דמה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל השוחט שלא אמר זאת רבי יהודה אלא לכתחילה. אבל אם לא חתך את הורידים וצלה את העוף שלם, הרי הוא מותר בדיעבד באכילה, משום שיש לסמוך על כך שדמו יוצא על ידי הצליה. והרמב"ן ושאר הראשונים כותבים שגם בדיעבד אינו קשר לרבי יהודה בלא חיתוך הורידים, אלא אם כן נתחול לנתחים קודם צלייתו, אבל אם צלעו שלם, הרי הוא אסור באכילה. מסיימת המשנה ואומרת, ואם שחט חצי סימן אחד בעוף, לאו דווקא חצי סימן אחד, אלא גם אם שחט את חציים של שני הסימנים, שחיטתו פסולה עד שישחוט רובו של אחד מהם. נקטה המשנה לשון של חצי אחד בעוף, אגב מה שהיא נוקטת בהמשך, רוב אחד בעוף. כך תוספות בדיבור המתחיל, חצי. אם כן אומרת המשנה, ואם שחט חצי סימן אחד בעוף ואחד וחצי סימנים בבהמה, שחיטתו פסולה, אבל אם שחט רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים מהסימנים בבהמה, שחיטתו כשירה. וכבר שנתה המשנה קודם לכן את הדין הזה של רובו של סימן ככולו, והגמרא תבאר מדוע חזרה ושנתה המשנה את הדין הזה בסיפה. לא היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השני במסכת חולין, פרק ששמו השוחט בדף זך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא דנה על המשתמע מלשון משנתנו שהשחיטה המוזכרת בה אינה כשרה אלא בדיעבד. מקשה הגמרא, הרי מהלשון השוחט האמור במשנתנו משמע דיעבד אין, רק בדיעבד שחיטתו כשרה בסימן אחד בעוף ושני סימנים בבהמה, אבל לכתחילה לא יעשה כן. שכן לשון השוחט משמע שאם כבר שחט שחיטתו כשרה, ואילו הייתה זו שחיטה לכתחילה, הייתה לה למשנה לשנות שוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, בלי הידיעה, ובלי הסיום של שחיטתו כשרה. וקשה, אם גם שחיטת שניים בבהמה לכתחילה לא די בה, וכי עד כמה לשחוט ולייזיל, עד כמה ילך וישחט, הרי ישחט את כל מה שניתן לשחוט בה. ואין לתרץ שלכתחילה צריך לשחוט גם את הורידים, שהרי בבהמה גם רבי יהודה מודה שאין בצורך. כך תוסות בדיבור המתחיל שניים. מביאה הגמרא שני תירוצים על הקושייה הזו. היא באה את אימה האחד בעוף. אם תרצה תוכל לתרץ שלשון השוחט המשתמע ממנה שאין השחיטה כשרה אלא בדיעבד נאמרה רק על שחיטת סימן אחד בעוף. שכן לכתחילה צריך לשחוט אף בו את שני הסימנים. וגזרו כן חכמים כדי להרחיק מן האווירה שאם נתיר בסימן אחד שמה לא ישחוט אף רוב סימן אחד. עוד מתרץ לגמרא והיא באה את אימה לשון השוחט דיעבד נאמר הרובו של אחד כמוהו. על הדין של רובו של סימן אחד ככולו, האמור בהמשך דברי המשנה. שאין די בשחיטת רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, אלא בדיעבד, אבל לכתחילה צריך לשחוט את הסימן כולו. ומבאר החתם סופר בטעם הדבר, משום שנאמר לו למשה בסתם ששחיטת עוף היא בסימן אחד ושחיטת בהמה בשניים. אלא שבאופן כללי נאמר לו גם הדין של רובו ככולו בכל התורה, לפיכך גם מדאורייתא המצווה מן המובחר בסימן כולו, כצורה שנאמרה לו עיקר ההלכה. כותב הפרי מגדים ששלוש דרכים ישנם בביור המחלוקת שבין שני התירוצים של הגמרא. א', התירוץ הראשון סובר שבאוף יש לשחוט לכתחילה רוב שני סימנים, אבל אין מצווה לכתחילה לשחוט את הסימן כולו, לא באוף ולא בבהמה, ואילו התירוץ השני סובר שאין צריך לכתחילה לשחוט שני סימנים באוף, אבל יש לשחוט לכתחילה את הסימן כולו ולא את רובו, ובבהמה את כל שני הסימנים. נמצא שבכל תירוץ יש כולה וחומרה. הסבר נוסף בביור המחלוקת שבין שני התירוצים, התירוץ הראשון סובר את שתי החומרות, שלכתחילה צריך לשחוט את כל שני הסימנים בין באוף ובין בבהמה, והתירוץ השני בא להקל שאין להחמיר לכתחילה, אלא רק לעניין שחיטת הסימן כולו, אבל באוף די בסימן אחד אף לכתחילה. הסבר שלישי, בביור המחלוקת שבין שני התירוצים, לא נחלקו שני התירוצים זה על זה לדינה, אלא מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי. דהיינו, כל תירוץ מודה לחומרת חברו. עכשיו מופיע בגמרא סוגריים שבתוכם נאמר כמש סימן. סימן לשמות בעלי השמוע המובאים להלן שדרשו מקור לשחיטה שהיא מן הצוואר. רב כהנא, רב יימר, תנא דבי רבי ישמעאל. מביאה הגמרא מקור לכך שהשחיטה היא בצוואר. אמר רב כהנא מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר שנאמר בפרשת הקורבנות ספר ויקרא פרק א' פסוק ה' ושחט את בן הבקר ויש לדרוש מהמילה ושחט ממקום ששח חטאו. שח מלשון מתכופף, ומשמעות חטאו נקהו, כלומר, בצוואר שהוא העבר שהבהמה והעוף מכופפים אותו, שם תעשה בו את מעשה השחיטה, מוציא את דמו ומנקהו. בפירוש הראשון כותב רש"י, חטאו מלשון הכשירהו לאכילה וטהרהו. שואלת הגמרא, ממאי דהי חטאו לישנה דדקויהו, מי אמר לך שחטאו זה לשון של ניקיון? וללשון הראשון, הגרסה פה, מי אמר לך שלשון חטאו זה לשון אכשור היו? משיבה הגמרא, דכתיב בתארת ניגי בתים, ספר ויקרא פרק י' פסוק נון ב' וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת. הרי שחיטוי הוא לשון ניקיון וטהרה. ויהיה הגמרא מקור נוסף לכך שחיטוי הוא לשון ניקיון וטהרה, והיא באה איתם המאחה. אם תרצה, תאמר שהמקור מכך שלמדנו שזה לשון טהרה מהכתוב בתהילים נון א', תחתני באיזוב ואתהר, תחבסני ומשלג אלבין. מקשה הגמרא על מקור רב כהנא לשחיטה מן הצוואר, מניין שמקום ששח הוא הצוואר בדווקא, והוא מקום השחיטה, ואם השם הנאמר שמקום השחיטה הוא מזנבו, שכן גם זנב הבהמה הוא כפוף תמיד. מתרצת הגמרא משמעות שח מקופף מכלל מוכח מזה, שמקום זקוף שלפעמים מתכופף בעינן. כך, כזה מקום צריך בשחיטה. וזה הצוואר של הבהמה, שבדרך הליכתה היא זוקפת אותו, ולעיתים היא מקופפת אותו. ואילו הזנב שח ועומדו בקביעות, ואין שייך בו לשון שח. שוב מקשה הגמרא מניין ששח הוא הצוואר, ואימא נגיד שמקום השחיטה הוא מאוזנו, שכן גם אוזן הבהמה מעצמה היא זקופה, אלא שהיא מקופפת אותה לפי רצונה. מתרצת הגמרא הרי ושחט שהוא מקור למקום השחיטה נאמר בשחיטת קודשים. ובקודשים באינן, בקודשים צריך שייצא דם הנפש, דם שהנפש יוצאת בו בשעת יציאתו מהגוף. כמו שנאמר, כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיב לכם על המזבח לחפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש יחפר. ואת הדם הזה צריך לזרוק ממנו על המזבח ובאוזן לקה דם הנפש. באוזן אין דם הנפש, על כן בהכרח שהשחיטה היא במקום הצוואר שממנו יוצא דם הנפש. והגמרא יכלה לתרץ את התירוץ הזה גם על הקושייה הקודמת, שאולי נאמר ששוחטים מהזנב ושאין בו דם הנפש, העדיפה הגמרא לתרץ שם בעניין אחר, שכן התירוץ הזה נדחה בסמוך. כך אומר התוספות הראש. שוב מקשה הגמרא, ואימה עדיין יש מקום לומר שמקום השחיטה הוא מאוזנו אל הדקרה, שמתחיל לשחוט מהאוזן וממשיך ואזיל והולך עם הסכין עד שמגיע למקום שיוצא ממנו דם הנפש. וטו ועוד קשה, כל חמשת הפסולים, שהיה הפסקה באמצע מעשה השחיטה כשיעור זמן שיש בו כדי שחיטה, דרסה, שחיטה שלא בהולכת והבאת הסכין אלא בדחיקתו לתוך צוואר הבהמה, הלדה, שחיטה בסכין התחובה בתוך צוואר הבהמה, הגרמה, שחיטה מחוץ למקום הראוי לשחיטה, ועיקור, שחיטה בסכין פגומה הקוראת את הסימן, או שחיטה בבהמה שנשמטו סימניה ממקומם. כל חמשת הפסולים הללו מנהלן שהם פוסלים את השחיטה, ולא אין לכל אילו מקור מן הכתובים. מכוח קושייה זו הגמרא מביאה מקור אחר לשחיטה מן הצוואר. אלא בהכרח גמרא קבלה היא בידינו בהלכה למשה מסיני, שכל אילו פוסלים בשחיטה, ואם כן דין שחיטה מן הצוואר, נמי גמרא היא בידינו, ואין מקורה מהכתוב האמור. וקרא הדרשה של הפסוק של ושחט, שהוא לשון חיתוי, למאי עתה, מאי בא ללמדנו, שדי בשחיטת סימנים והוצאת אדם. דלא שלא חותכים את המפרקת, את עצם הצוואר לשניים, לשוויה גיסטרה, לעשות את הבהמה ככלי החלוק לשניים. זה לא צריך לעשות. ואת זה לומדים ודורשים מהפסוק ושחט. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי בדף חוו במסכת חולין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, ג' וג' מים שאובים שמעורב בהם קורטוב חלב ונפלו למקווה. האם פסלו את המקווה? שאלה שנייה, כיצד אפשר לתאר תמד שנטמע? שאלה שלישית, כל מקום שיש מחר אין כנס. באיזה כנס מדובר? תשובה ברשי. שאלה רביעית, עד מתי קטנה יכולה למען? שאלה חמישית, כיצד תוקים ביום טוב שחל להיות בערב שבת? והשאלה האחרונה, מדוע אין הלכה כרבי דוסה להבדיל בנוסח המבדיל בין קודש החמור לקודש הקל? התשובה ברשי. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון ט"ו בטבת תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף חוו במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שני ט"ז בטבת תשע"ט, ונלמד את דף זך, דף כ"ז במסכת חולין, הדף הפותח את הפרק השני של מסכתנו. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבוע טוב ומבורך.